אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
והנה אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה, חלק ניכר כמו שאמרנו מהתוכנית, נקדיש הבוקר לפתיחת שנת הלימודים, תוך שימת דגש כמובן על המנדט שלנו, התרבות. בוקר טוב לדוקטור סיגל נאור פרלמן, מנהלת שותפה בעמותת דרך הרוח לקידום לימודי מדעי הרוח, תודה שאת איתנו הבוקר.
בוקר טוב גואל.
הדוקטור פרלמן, נתחיל בכותרת ברשותך, כמה שעות של תרבות ואומנות ילמדו הילדות והילדים שלנו במהלך כל שנות הלימודים שלהם?
כ-70 שעות, בערך 6 שעות בכל שנה, קצת פחות מ-6 שעות.
אני עוצר לרגע, לא בשביל אפקט דרמטי, אלא כי זה באמת נתון דרמטי. למשך כל שנות הלימודים שלהם, מאלף עד י' ב', הם ילמדו רק 70 שעות תרבות ואומנות?
כן, ואם תיקח בחשבון את איכות השעות האלה, אתה תהיה אפילו עוד יותר נדהם ממה שאתה כרגע.
אוקיי, אני משוכנע שלא רק אני נדעם, אלא כל האלפים שמאזינות ומאזינים לנו עכשיו. בואי ננסה לתרגם עבורם, גם עבורי ברשותך, את אותו נתון מחריד בעיניי, שש שעות שנתיות של תרבות ואומנות. אנחנו לא מכלילים בתוכם את התורה והעברית?
מדברים גם על לימודי התורה והעברית, וגם על לימודי ההיסטוריה, וגם על אומנות פה ושם, וגם על עוד תחומים שהם משיקים, כמו כישורי חיים וכולי. מעט מאוד שעות בעצם. אבל השעות באמת זה לא העניין פה, אלא לדעתי האיכות של השעות.
אנחנו נגיע לזה ברשותך, דוקטור פרלמן. עוד שאלת המשך. זאת אומרת, אם אני עכשיו אצור מחוץ לבית ספר, יש לי אחד ליד הבית, כמה מהילדים הצעירים ידעו מי הם עמיחי או ביטון? כמה מהגדולים ידעו מי הוא עבדל וואב או דווינצ'י?
לא ידעו את הדבר הזה בכלל, כי תראה, למשל, הנה עוד נתונים בשבילך. בתוכנית הלימודים בספרות בתיכון, שהייתה די רחבה לפני נניח 15 שנה, ולמדו עמיחי, ולמדו זך, ולמדו אלתרמן, ושירת ימי הביניים, 9 שירים של ביאליק וכו', היום 50% מתוכנית הלימודים הזאת קוטצה, ויוצא שהמשורר האחרון שהתלמידים מכירים היום, הוא אלתרמן, כי על אלתרמן הם צריכים להיבחן לבגרות, עליה גולדברג גם, רחל, לא עמיחי, לא זך, לא דליה רביקוביץ', ובוודאי, אתה יודע, לאונרדו דה וינצ'י זה כבר שם שיוזכר אם כבר ממש בשולי השיחה בשיעור, אם הוא אי פעם יעלה באיזושהי הזדמנות. אבל בכלל לא בטוח שהם הכירו את השם הזה,
עכשיו, לא לחינם, הדוקטור פרלמן, הזכרת את הספרות, כי בכל לימודי התרבות והאמנות, בכל הסוגות, בעיקר בזה בתי הספר שמים דגש. ידוע לך למה? את מבינה למה? זה קל יותר ללמוד, זה קל יותר להעביר מאשר אמנות או מחול או תיאטרון?
תראה, ספרות, באמת, צריך לחשוב עולם התחיל אולי העולם המודרני, מה שנקרא, גם אם אני מתייחסת נגיד 3,000 שנה אחורה, או ערש התרבות, התחיל בעצם מהטקסט עצמו. הומרוס כותב את האיליאדה והאודיסאה, משם הכל התחיל. התיאטרון זו צורה שמגיעה, או האומנות, אחרי השירה ואחרי הטקסט. אני מניחה שלכן, באמת, בצדק אלה נקראים לימודי ליבה. הבעיה היא למשל שבבתי הספר היסודיים בארץ, הילדים בכלל לא לומדים ספרות. הם אך ורק קוראים טקסטים במסגרת מה שנקרא שפה, לימודי שפה. אני לא רואה מורה שנכנסת לכיתה ומוציאה ספר מהתיק, והילדים מתרגשים כי עכשיו עומדים לקרוא בעמוד 27 איזשהו סיפור. אלא אני רואה אותם מיואשים, כי אומרת, ילדים תפתחו בעמוד 27 ותענו על השאלות שמופיעות אחרי הטקסט. כלומר, אך ורק שאלות של הבנת הנקרא. ביסודי התלמידים כמעט לא נחשפים לתרבות. אולי בשוליים שוב בלימודי השערה, אבל גם זה כמעט לא קורה. כי הכל
מפחד, כל הזמן נמדד. אני מפחד לשאול מה קורה בבתי הספר הערביים, או בבתי הספר הדתיים. אני מניח, ואולי אני טועה אם כן, אנא תקני אותי, ששם זה עוד פחות מהמינימום שעליו אנחנו מדברים עכשיו.
אני חושבת שדווקא בבתי הספר הדתיים המצב הוא פחות רע, משום ששם לומדים תורה, ושם לומדים טקסט, ושם קוראים בכל זאת, מדרשים וכולי. בבתי הספר הערביים המצב קטסטרופלי, המצב של 5 יחידות, או לימודי ערבית ספרותית, מהיסודי ועד התיכון, המצב מוזנע, המצב הזה גרוע בצורה ממש קטסטרופלית. הילדים לא יודעים לדבר בערבית ספרותית, ולא יודעים לקרוא בערבית ספרותית. אבל תשמע, גואל, כל זה חלק ממה שהוביל משרד החינוך בעשור האחרון. כל הזמן מודדים את הילדים, מודדים אותם מהרגע שהם מגיעים לבית הספר ועד הרגע שהם הולכים הביתה. לכן אני פשוט מאושרת על הבלגן הזה של תחילת השנה הזאת. השנה הזאת מתחילה בבלגן, אני לא כועסת על הבלגן. אני חושבת שהבלגן הזה יכריח את המורים לקחת על עצמם אחריות, וגם את המנהלות ייקחו על עצמם אחריות, ויגידו, אוקיי, זה המצב, מה אנחנו עושות כרגע? כי אין באמת מי שמכוון עכשיו את הסדר.
אבל רגע, אני רוצה לחזור רגע אחורה. מה זה מודדים ומה רע במדידה?
תראה, מדידה כשלעצמה, כשהיא מגיעה לקצה שלה, היא מקרינה על כל התרבות. והיא הופכת את התרבות, את תרבות הלמידה להרסנית. אם תלמידים קוראים סיפור או לומדים סיפור בשביל לכתוב עליו בבחינת הבגרות, אז תוך כמה שנים המורות יגידו, אוקיי, בשביל מה לקרוא את הסיפור? אז בואו נלמד את הילדים סיכומים, בואו נסביר להם איך כותבים תשובה, פתיחה, גוף וסיום, והנה הילדים יהיו מוכנים לבגרות כי הכל נמדד. ואז ההשתהות והקריאה והדיון וההתבדרות רגע אחד לשוליים של העולם הטקסטואלי, או של היצירה של קשרים בין טקסטים שונים והעברה של רעיונות מתחום לתחום, כל הדבר הזה לא קיים בכלל, כי פשוט עולים על הרכבת שבסופה צריכים להגיע לתחנה האחרונה, והיא בחינת הבגרות. אז המדידה כשהיא מגיעה לקצה שלה היא קטסטרופלית, ותחשוב, הילדים כל הזמן נמדדים. בחינות מיצב ביסודי, ואחר כך בחטיבה הם נבחנים לתיכון. ובתיכון הם מתחילים אפילו כבר, חוץ מבחינות הבגרות, ללמוד לפסיכומטרי, והנה עכשיו הכל השתנה. גם קיצצו את בחינות הבגרות, יש פחות בחינות בגרות עכשיו, בגלל המצב הזה של הקורונה, זאת כבר השנה השנייה. אני מאוד מאוד מקווה שלאט לאט ילכו בכיוון.
שאולי דווקא מהבלגן יצא אור. איך אנחנו מול העולם? מה נתני לנו נתונים נוספים מול הנתון המחריד שפתחנו איתו? איך אנחנו מול אירופה, מול ה-OECD?
תראה, המצב שלנו מול ה-OECD גרוע לפי הנתונים של השנה האחרונה, כי הבחינות של ה-OECD בודקות גם יצירתיות ומחשבה חופשית ואפשרות של אילתור בתוך העולם הזה של הידע, אז המצב שלנו הוא גרוע מאוד. אני חושבת למשל על הילדים בארצות הברית, שמגיל גן כבר לומדים לעמוד מול חבריהם ולהרצות על איזשהו נושא, ומגישים פייפר חיבור כל שבוע, ובאנגליה כשהילדים הולכים קבוע לתיאטרון, צריך להסתובב שם, למשל בשייקספיר גלוב, לראות איך הילדות מגיעות לראות מבית ספר לבנות הצגה בשייקספיר גלוב. ובצרפת לומדים פילוסופיה בהיקף של 5 יחידות לבגרות. אז
חובה, נאמר למאזינות, חובה, כן, חובה. וצריך לומר שזה בדיוק נכנס לנושא בו עסקנו לפני כשבועיים, וזה באמת הפסקת, או מה שהיה איום להפסיק את סל תרבות. רק 40 מיליון שקלים מטעם משרד החינוך מושקעים בדבר הזה, ובעצם זה הדבר היחיד שאולי יאפשר לתלמיד ותלמידה לראות פעם אחת בחיים שלו מחול, או פעם אחת בחיים שלו תיאטר.
זה מצטרף לנתון הזה של הסגירה, של המחשבה על סגירה של הספרייה הלאומית, וכמובן סל תרבות. הרי משרד החינוך הוא צריך לאפשר באמת הזדמנויות שוות לכולם. הרוח והתרבות מאוד מאוד חיות מחוץ לכותלי בית הספר, אבל כיוון שיש תלמידים שלא יכולים להרשות לעצמם את הגישה הקרובה הזאת לתרבות, משרד החינוך צריך למלא את תפקידו ולאפשר לתלמידים את הדבר הזה ולא למדוד אותם כל הזמן. המחשבה שמ-12 שנות לימוד תלמיד צריך לצאת קורא וכותב ומכיר משהו ועם איזושהי השכלה כללית וציר זמן היסטורי כרונולוגי שהוא יודע ואיזושהי אהבה לעולם, אמפתיה לחברים שלו, כל הדברים האלה כל כך נזנחו במהלך השנים. אני באמת מלאת אופטימיות שעם כל הבלגן, הברדק הזה שעכשיו מתרחש, ואנחנו רואים כל הקפסולות והילדים האלה לומדים מ-11 עד 1, ואלה, כל הבלגן הזה הוא פשוט נפלא. בלגן זה דבר טוב.
אבל אני רוצה, כמי שחוקרת את התחום הזה, אני אשאל את השאלה בוולגריות, ובכל זאת, זה כי מישהו רוצה את הילדים שלנו מטומטמים?
לגמרי. לגמרי. אני בעבר חשבתי שאין תוכנית מסודרת, היום אני מבינה שיש תוכנית מסודרת. הרבה יותר קל לשלוט בילדים שלא יודעים שום דבר. ואגב, זה לא רק הילדים, זה גם המורים שלהם שהם ניצולי מערכת החינוך שכבר לא יודעים שום דבר. משום שגם הם נמדדים וגם הם חיים באיזושהי מערכת ניאו-ליברלית, שוק עבודה שכל הזמן מודד אותם. כן, הרבה יותר קל לשלוט באנשים שלא יודעים איפה הם חיים. בהחלט. הרבה יותר פשוט.
את יודעת, שאלתי אותך קודם אם אני אצור מול בית ספר ואשאל ילדים אם הם יודעים כך וכך, ופתאום מהמחשבה האחרונה שלך אני טועה כמה מהמורים ידעו לענות לי על השאלה הזאת. האם הם מכירים את דווינצ'י או דקונינג?
לצערי הרב, לא. אני באמת, אין לי טענות כמעט כלפי המורים, הם בדיוק, הם פורבנות של המערכת, כן, יש להם אחריות, הם יכולים היו לעשות את זה בעצמם, אבל בתוך הסד שהם נמצאים בו, תראה, הם יוצאים מהכשרות המורים, הדלות, ובאוניברסיטה הרבה פעם קונים עבודות, כי רוצים רק להגיע לתואר ולהשיג את התואר. אחר כך בתואר שני מגיעים ולא יודעים להעמיד משפט על הדף. אין זמן לעשות את הדברים הבאמת באמת חשובים. אני חושבת שבית ספר זאת ההזדמנות, אבל כשאני שואלת ילד, שאלתי לפני שנה, ילד קטן, אם הוא זוכר את סיפור יוסף ואחיו ואיזשהו הקשר של הלימודים בבית החינוך שלנו לתלמידי היסודי, אז הוא אמר לי שלא. אז שאלתי אותו, מה, אתם לא לומדים תנך? הוא אמר, כן, יש לנו חוברת ואנחנו עונים על שאלות. ואני חושבת שזה סיכום מאוד מאוד טוב. בתי הספר היום הם חוברות שבהן יש נדרשים התלמידים לענות על שאלות. ואולי, אני לא יודעת, אני מקווה שאולי עכשיו יתחילו לשאול שאלות. ולשאול שאלות. אתה יודע, גם הקורונה זה בדיוק המצע לשאלת שאלות מתחום מדעי הרוח. מה זאת מגפה, לקרוא תוקידידס, לקרוא אלבר קאמי, לקרוא פוקו. זה בדיוק המצב להתחיל לשאול השאלות. הרי מה יעזרו כל המדידות האלה בעולם שבו אי אפשר לנבא כלום? והנה, אנחנו רואים שאי אפשר לנבא כלום. מאיפה יגיעו התשובות? רק ממדעי הרוח.
הדוקטור סיגל נאור פרלמן, אני מודה לך מאוד. תודה שהיית איתנו הבוקר.
תודה לך, גואל. תודה.
למרות ש-20% מהאוכלוסייה בישראל הם ערבים, דוברי ערבית, למרות שרבים מאזרחי המדינה היהודים, הוריהם יגרו לישראל ממדינות האסלאם, והם מדברים גם בבית ערבית, עדיין השפה הערבית כמעט ואינה שגורה בפינו. דוח המחקר חדש של מכון ון ליר בירושלים ועמותת יוזמות אברהם, בוחן לא רק את הכשלים בלימוד השפה הערבית, אלא גם מציע פתרונות. נמצאת איתנו מאי ארו, היא מנהלת תחום שפות בעמותת יוזמות אברהם, והיא גם מי שערכה את הדוח. בוקר טוב לך, תודה שאת איתנו.
סבח הנור, כיף חלק.
מדוע אני אפילו לא יודע לענות לך?
אתה בטוח? אם אני אגיד לך מרחבה, אתה לא תדע להגיד לי מרחבתן או אהלן? אני בטוחה שכן.
בסדר, אבל זה בעולמות החומוס, זה לא באמת לנהל איתך איזשהו דיאלוג ואפילו בסיסי.
אני יכולה בהחלט להוכיח לך אחרת, ולנהל את חשיכה שיש בערבי ועברן יחד, אתה תבין ולא תצטרך תרגום. העניין הוא שמה שלמדת בבית הספר, אם למדת ערבית בבית הספר, כי זה נושא, זה בעצם מקצוע שהוא בחירה ולא חובה, אז למדת ספרותית, לקרוא, לכתוב, דקדוק, למטרת 5 יחידות במקרה הטוב, 0 יחידות במקרה הרע, ומודיעין, שאיפה של כל הורה שירצה שילדיו יגיעו למודיעין וידעו ערבית. אני פה כדי להראות לך שדברים יכולים להיראות אחרת. מומכן נחקי ען كتير أشياء تانية، هربي مقود دوارين أحرين שהם הרבה מעבר בשפה פשוטה, שהיא אגב ערבית, ערבי. Mm-hmm. אתה עדיין יכול לדבר ערבית, ואין פה ספרותית או מדוברת. זה אותה שפה, זה שני משלבים שונים.
אותה שפה ושני משלבים. בעצם הבעיה, אם אני בוחן את הדוח המעניין שלכם, הבעיה היא שמקצוע לימוד הערבית איננו חובה בבית הספר. האם אני מדייק?
נכון, זאת הבעיה העיקרית. אתה יכול לצאת עם תעודת בגרות מלאה, בלי ערבית כאן. אתה בעצם יכול לחיות, להצליח ולמות בלי לדעת ערבית בארץ.
ולמה זה חשוב בעצם?
אם אתה שואל אותי לש לזם יהוד יחקו ערבי, אם אתה שואל למה יהודים צריכים לדעת ערבית, אני אגיד לך הכי פשוט, אם אתה חי על חוף ים, אם אתה חי על חוף ים ובוחר לא ללמוד לשחות, אוקיי? אתה תמשיך לפחד מהמים כל חייתק. אולי אם תתחיל לשחות, גם תפסיק לפחד וגם תתחיל לענות מזה. אתה ساكن في الشرق الاوسط بمזרח התיכון, אתה מוקף במדינות דוברות ערבית. לא צריך להגיע לאמירת לדובאי בשביל ערבית. זה מחוץ מאזרחי המדינה כאן, בחקו ערבי. אוקיי, יפה, סבח אל חיר. עכשיו סבח אל חיר.
סבח אל חיר גם לך, מדוע אני צוחק? אני צוחק כי אלה מחשבות שהיו לי בימים האחרונים, כולם חוגגים את אבו דאבי וכולם חוגגים את האמירויות, אבל מי באמת שמגיע לשם יכול לנהל שיחה בסיסית עם האדם שנמצא לידו בחנות.
נכון, נכון. צריך להתחיל מכאן ואז להגיע למקומות אחרים, בהחלט. אבל יש כאן 20% שדוברי ערבית שפת אם, פלסטיניה, סכנין הון, גרים פה. אולי הגיע הזמן לנסות? בוא נעשה אתך דיל. אחרי התוכנית, אני לוקחת עליי ללמד אותך ערבי. והנה כל המקשיבים, כל המאזינים עדים לכך. ואנת בתחקי ערבי אחרי קורס אחד מעמי.
לקחתי. מתי זה התחיל? זה תמיד היה ככה?
אני אגיד לך מתי זה התחיל. מתי אנחנו התחלנו ביוזמות אברהם לעשות שינוי? ב-2005 החלטנו שעל תוכנית שקוראים לי הסלם ללימוד ערבית מדוברת בבתי ספר יסודיים. הבאנו את המורים, הדרכה, תוכנית לימוד, לבינו את כל התהליך מאלף עד תף, וב-2016 משרד החינוך אימץ את זה והחליט שזה שלו, בברכתנו כמובן, אנחנו עובדים כל הזמן בשיתוף פעולה משרד החינוך. מה בעצם חסר? חסר שזה ימשיך הלאה, זה בעצם צריך להתחיל לא מכיתות ה' ו', ואז אחר כך אתה עובר לחטיבת ביניים ומתחיל ללמוד ספרותית, זה לא יעבוד הכי טוב. מה שצריך לעשות זה מאלף ב', מה שעושים עם העברית בבתי ספר, ערביים, טעימות של שפה ותרבות, וזה ימשיך הלאה וילווה אותך עד י' ב'. ככה נוכל באמת לעשות שינוי, שינוי משמעותי, ולהפסיק להגיד מדוברת או ספרותית וקשה, בחיית אללה, אם בחקי מעק ערבי, אתה תגלה מהר מאוד שזה לא כזה קשה, דווקא לך כיהודי, אם אני לא טועה על ג'יראי במקור, סך?
בהחלט,
נכון?
בהחלט.
יופי,
בהחלט.
אז הייתי צריכה להגיד לך במקום מרחבה, ויש רק לבס. זה בעצם הכי קרוב לספרותית. הנה, אני יודעת. זה ללב ישר, נכון?
את זה הבנתי. את זה הבנתי אם רצית או לא רצית. את זה לגמרי הבנתי.
מקסים.
את היית אומרת שזה משהו מתוכנן מלמעלה? מישהו לא רוצה שנלמד את השפה הערבית?
אני חושבת שכן. זה הרבה יותר מעבר לשפה. זה המורכבות והיחסים בין יהודים לערבים. מה שאמרתי לך מקודם, ברגע שמתחילים בעצם ללמוד על השפה ועל התרבות מאדם שזה שפת אמו, במקום לדבר עליהם, אני אדבר על עצמי, אני אביא את עצמי, לא תהיה לנו ברירה. אנחנו נתייחס אחד לשני והיחסים יראו אחרת. במקום שתקרא עליי, אתה תדבר איתי. וכן, כנראה שמישהו מפחד מזה, עדיף שתלמדו דקדוק לקרוא ולכתוב, ולא תלמדו על ותדברו אל. אני לא חושבת שזה מפחיד, לדעתי, אני אגיד לך את זה דוגרי. אם החשש הוא מתבוללות או מאיזשהו פגיעה בזהות, העובדה שאני בקרא עברני ונהנית מלקרוא ספרות ולראות סרטים ולהנות מכל העולמות של ידיעת השפה העברית, לא תשנה לרגע את המהות שלי ואת הזהות שלי כפלסטיניה קודם כל. ערבי, פלסטיניה, ישראלי. זה מורכבות. שאני חיה איתה בשלום היום, אני חושבת שהתחלתי לזהות מה אני, מעצם העובדה שכל חיי עבדתי עם יהודים, וניסיתי ללמד אותם ערבי, שפה, תרבות, ללמוד ולהבין את התרבות שלכם, זה חידד את מה שאני, ולכן אני לא חושבת שיש ממה לחשוש, להפך, למען חברה בריאה יותר.
זאת אומרת, את אומרת לי שאזרחי המדינה הערבים שיודעים או לומדים את השפה העברית, יחסם אל היהודים טוב יותר מעצם זה שהם לומדים את השפה?
זה יחס שווה יותר. זה יחס שמאפשר שיחה בגובה עיניים. אני לא באה ומייפה את המציאות. המציאות היא לא יפה. אנחנו מרגישים כלפיכם כפי שאתם מרגישים כלפינו. זה לא פשוט בכלל, אבל זה חתונה קתולית. אין בגירושים, אין לאן ללכת. This way or another נצטרך לדבר. ועדיף אם זה יהיה בלערבי ולעברני ולא באנגלית.
עדיף באמת. אמרי לי משהו, אמרי מילה על המורות והמורים שלנו לערבית. הם יודעים ערבית?
אוקיי. על מנת שהתהליך של הוראת ערבית בארץ יהיה יעיל יותר ומשמעותי יותר, צריך לשלב יותר את המורים הערבים. זו בעצם הגישה שלנו ביוזמות אברהם, להכשיר מורים ערבים ללמד מדוברת, להכשיר אותם איך עובדים בתרבות אחרת, איך מתמודדים עם כל מה שהם מייצגים כלפי היהודים. זה לא אפשר לקחת מורה ולזרוק אותו, ללמד ולעבוד בתרבות אחרת. יוכלו אותו בלי מלח, ובמקום תועלת יש שם נזק. צריך ללוות את המורים. בנוסף, צריך לחבק את המורים היהודים שמלמדים ערבית. יש הרבה מאוד מורים שצריכים עזרה בללמד מדוברת וחיזוק, כי הם יודעים את הספרותית, ולכן יש נתק בין מה שקורה ביסודי לחטיבות הביניים והתיכון. אם אנחנו עושים את זה נכון בשיתוף פעולה, ואז נוכל גם לחזק את אלה וגם לשלב את אלה.
כי צריך לומר, וזה אני גם אומר מניסיון אישי, כשלילד שלי יש מורה ערבייה מכיתה א' עד כיתה ג' שמלווה אותו לאורך כל השנים האלה, מעצם המצאותה בחלל בית הספר, היחס משתנה.
ללא ספק. א', וכל הקהילה, כל העיר יודעת שיש מעלמה ערבייה שמלמדת בבית הספר. נתחיל מכאן, היא יורדת מהאוטו שלה, היא אומרת סבח אל חיר לשומר. זה לא כמו בוקר טוב שכל שאר צוות בית הספר יגיד. זה סבח אל חיר אחרת. היא כבר עושה עבודה, אפילו עוד לא נכנסה לכיתה. העבודה שלה מתחילה להסתובב בין הילדים, מהנוכחות שלה, מאיך שהיא מכבדת, לא מכבדת, מסתדרת, מתמודדת, מעיזה, לנהל שיחה. מעבר ל-45 דקות שבה היא מלמדת ערבי.
את כשלימדת, כשאת מלמדת בבתי ספר יהודים, את הרגשת שככה היית, שכל הזמן העיניים היו עלייך?
בהחלט. כל יום בבוקר כששרו את ההמנון, אני הרגשתי שכל בית הספר מסתכל עליי. הילדים בודקים, היא שרה או לא. נתתי להם חיוכים יפים, ובכיתה פתחנו את זה. עד כמה האמנון הזה מביע, מדבר עליי ואליי. אני לא הייתי צריכה לספק תשובות, הילדים שלכם מספיק חכמים. עשיתי את זה 5 שנים בחיים שלי, ונדמה לי שלמדתי את כל מה שאני יודעת באותם 5 שנים, על עצמי ועל האחר ועליכם.
ואם מילה לסיום נאמר, מה זה בעינייך ללמוד ערבית בצורה נכונה?
ללמוד ערבית בצורה נכונה זה לבוא מתוך סקרנות, ולא לבוא מתוך רצון של להרגיש טוב עם עצמי. סקרנות לתרבות ושפה אחרת. אתם כיהודים, אנטו ליהוד, מיליון מרה אסהל אלכום, יותר קל לכם תתעלמו ערבי. זה שתי שפות שמיות. אתה תגלה תוך חצי דקה שאתה יודע בכתיר אקטר מן משהו אינתי בתפקר, הרבה יותר ממה שאתה חושב. ו-it's about time, אני ואתה? כן, אה?
אני אומר לך, אני אומר לך תודה על השיחה המעניינת הזאת. מאי ארו, מנהלת תחום שפות בעמותת יוזמות אברהם. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
מה הסלמי. ביי ביי.
אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, שוחחנו על לימודי הערבית, שפה שהייתה שגורה בבתים רבים של ישראלים יהודים שהוריהם יגרו לפה ממדינות האסלאם. אנחנו נשאר במידת מה בתחום הזה ונעיר זרקור על אנה מן אל יהוד, הצגה חדשה המועלית בתיאטרון יפו. אם שם ההצגה נשמע לכם מוכר, אז כמובן היא אכן מבוססת על כתביו של המשורר והסופר אלמוג בהר. נמצאת איתנו עכשיו מחזאית ההצגה אילנית סוויסה, שלום אילנית.
היי גואל, בוקר טוב.
תודה שאת נמצאת איתנו, ולצידך המשורר והסופר, הדוקטור אלמוג בהר, ממייסדי התוכנית ללימודי תרבות ערבית יהודית באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב גם לך, דוקטור בהר.
בוקר אור.
אני רוצה דווקא להתחיל איתך, איך זה מרגיש שסיפור שלך מוכר כמה שיהיה עולה על הבמה?
האמת שזה באמת כמו חיים חדשים של הסיפור, כלומר ההפיכה שלו למחזה במובן מסוים תרגום או לחן או שפה חדשה של הבמה, שהוא פתאום מתווך דרך קבוצה של שחקנים, דרך אירוע.
עזוב, אתה עונה לי בתור הדוקטור ואני רוצה שתענה לי בתור אלמוג.
לא, אבל זאת גם התחושה, כי זה כמו ילד שלך, אבל שהוא כבר לא שלך. כלומר, שהוא חוזר בבגדים אחרים, או עם דברים שהוא למד במקום אחר, או מדבר שפה שאתה לא מכיר. אז אני מזהה בתוך זה הרבה, וגם מתרגש מהחיבור, אבל זה גם משהו שונה לגמרי. כלומר, זה לא הילד שלי.
ואיזה ציון היית נותן להצגה?
זאת פעם ראשונה שזה קורה לי, אז אני לא צריך להיות יחסי, אני בציון מצוין לשחקנים, למחזאית, לבמאי.
אז נעבור אלייך באמת.
הוא גאון, אין מה לעשות, אתה רואה שהוא גאון? ככה זה גאונים, גאונים יודעים את התשובות הנכונות תמיד, בכל סיטואציה.
אז אילנית, למה באמת לקחת את אנה מן אל יהוד? איך בכלל לוקחים סיפור קצר ומעמידים אותו אל במה?
קודם כל, אני עושה תמיד מה שסיני פטר אבימאי מבקש ממני. אז סיני ואני כבר ברומן ממושך וארוך, אנחנו עובדים יחד וכותבים יחד, למדתי ממנו, נפגשנו ככה כשהוא היה המורה שלי, ועכשיו אנחנו כבר עובדים זה לצד זה, וסיני התחיל איזושהי קבוצה בסמינר הקיבוצים, כיתת משחק, והוא פתח איתם איזשהו קורס יחד עם סמיר הסייר, השחקנית המהוללת המדהימה. הם רצו לבדוק איך זה לבחון את השפה הערבית והעברית ביחד. הם לא ידעו מה הם הולכים לעשות, אבל הם פשוט עבדו על טקסטים בעברית ובערבית, ולהגיש אותם לבמה, ולקרב את השפה אחת לשנייה. ובסוף התהליך פתאום סיני הכיר את הסיפור אנה מן אל יהוד, וכשאני הייתי בממד, באחת הפעמים שהייתי בממד, הוא שלח לי את זה, אמר לי, תקראי את זה עכשיו שאת בממד. אני רוצה שתפחיד את זה להצגה. כשסיני אומר משהו, אני אומרת מיד כן, לא שהיה לי מושג איך אני הופכת את זה להצגה. אבל באמת כבר הייתי מאוהבת בשירים של אלמוג עוד קודם, ואז יצאתי למסע, וכל הקיץ שעבר קראתי את שחר וחזקל ושירים ומאמרים, והזנתי להרצאות שלו, וזה פתאום הפך למשהו אחד, כמו שאלמוג אומר, שהוא אחר. עכשיו אני רוצה להגיד לאלמוג, שחברה שלי שגם כן חובבת אלמוג בהר, כבר יש כזה מעבן מעריצים, הוא לא יודע, אבל יש. אז היא אמרה לי, מה שאת עשית על הבמה זה בדיוק מה שאלמוג עושה כשהוא כותב שירים לאמירה או לארז ביטון, או את לקחת את אותה תמה שהוא עשה, ואת הפכת את זה למין יצירה, להשתמש בדברים שלו, והפכתם את זה ליצירה שלכם. אז...
הדרך שבה עשית את זה, צריך לומר למאזינות ומאזינים, כדי ככה לתת להם משהו על הדף הריק עליו אנחנו מדברים עכשיו, זה בעצם לא רק אנה מן אל יהוד, לקחת גם מוטיבים אחרים מיצירות אחרות של הדוקטור בהר, והכנסת אותם אל הבמה. אולי נאמר ברשותך, דוקטור בהר, אבקש ממך לקרוא לנו מתוך הספר עצמו, ונסביר למאזינות ומאזינים, בלב ההצגה, בלב הסיפור, משורר, סבבה לו בחיים, באמת הכל בסדר, יש לו הישגים תרבותיים, יש לו הישגים אקדמיים. פתאום הבחור הזה מתחיל לדבר בשפתו העיראקית של הסבא שלו. אז מכאן נעבור אל הקריאה שלך, אלמוג.
כן, אז אני אקרא את הפסקה הפותחת מהסיפור על המין על יהוד. בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז, נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי באמצע הליכת רחוב, חזר אליי המבטא הערבי של סבא אנואר, עליו השלום. וכמה ניסיתי להוציאו מתוכי ולהשליחו באחד הפחים הציבוריים, ככה לא הצלחתי. ניסיתי לרקח את העין, לרקח את העין, כמו אמא שעשתה זאת בילדותה נוכח המורים ומבטי שאר התלמידים, אבל זרים עוברים רק קיבעו אותי במקומי. ניסיתי לרקח את החטא ולעשות אותה חף. ניסיתי להרחיק את הפאדי מן הסמך. ניסיתי לצאת מן הקוף העיראקית הזאת ולא צלח המאמץ. ושוטרים התחילו לעבור מולי ברחובות ירושלים תקיפים, התחילו להצביע עליי ועל זקני השחור באצבעות מאיימות, התחילו להתלחש ביניהם בניידות, התחילו לעצור אותי ולדרוש בשמי ובזהותי. ואני מול כל שוטר עובר ברחוב, הייתי מבקש לעמוד מהליכתי ולשלוף את תעודת הזהות שלי ולהצביע על סעיף הלאום ולומר להם, כאילו אני מסגיר סוד שיפתור אותי מאשמה גדולה, אנא מן אל יהוד, אנא מן אל יהוד.
כמה יפה שאתה כותב. כולם באמת מדברים על הקוף העיראקית, אבל הצדיק העיראקית, תגיד צדיק רגע, הצדיק העיראקית היא...
פעד.
כן, זה, 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 זה בלתי אפשרי. בעצם אתה עושה
לנו... עכשיו אתה צריך להבין, גואל, שהסטודנטים, השחקנים, ישבו ולמדו חודשים רבים, את המבטא הזה, הם למדו את המבטא העיראקי, הם למדו את המבטא הפלסטיני, והם למדו מבטא גרמני, והם למדו מבטא תימני, וממש היה להם חונך לכל שפה. הם שברו את השיניים כדי לנסות, ואנחנו כל הזמן מחזיקים את זה, כל הזמן סיני אומר, חבר'ה, המבטאים, אל תשכחו לעבוד על המבטאים, זה משהו ש...
המבטאים, כמו שאת אומרת, לא רק העיראקי, אלא גם האחרים, הם לב הדבר עצמו, כי את הארץ, שוטפים המבטאים האלה, פתאום כולם מקבלים את המבטא הזה. למה זה חשוב בכאן ובעכשיו?
אילנית, אלמוג,
אלמוג, כל מה שיש לי הזדמנות לשמוע אותך, אני שותקת.
לא, קודם כל, נדמה לי, כלומר, הסיפור נכתב לפני 15 שנים, וזה היה רגע אחר, גם בחוויה שלי, שקשורה בזיכרון המשפחתי של דור הסבים והסבתות, שהלך, והמבטא שלהם פתאום לא פה, להחזיר את המבטאים זה גם תשוקה גדולה, לא רק מגפה ופחד, אלא לשמוע פתאום את הקול שלהם בוקע מתוך הקולות של הצאצאים שלהם. מאז חלף עוד זמן, נדמה לי שהשחקנים הם בני דור רביעי, שחלקם אולי גם לא שמעו את המבטאים האלה בדיוק מהסבים והסבתות, אלא זה כבר זיכרון מעט רחוק יותר. אבל אני חושב שבגלל שאנחנו כל הזמן חיים באיזושהי אמביוולנטיות, ודאי בין העברית והערבית, שכל הזמן הערבית נוכחת, כי הארץ הזאת מדברת בשתי שפות, אבל היא כל הזמן גם תחת מתקפה או במגננה מסוימת, ויהודים שהם צאצאים לשפה הזאת, הרבה פעמים מפתחים איזשהו יחס אמביוולנטי, של קרבה ומרחק, של בושה ואהבה. אז כל רגע הוא נכון לשחרר את זה לרגע, לחוות את עצמך בתוך המבטא הזה ובתוך השפה הזאת, להבין אם אולי זה לא רק פחד, אולי זה גם תשוקה, אולי זה גם שער, אולי זאת גם אפשרות. אז זאת בעיניי ההזדמנות אולי גם לקהל שפתאום שומע, גם לשחקנים. שחווים את זה דרך עצמם, דרך
קופה. אז אולי באמת לסיום, אילנית, נשאל אותך, השחקנים הצעירים שלך חווים את זה בצורה, או שהם חיים בעולם שאנחנו הזקנים כבר לא מדמיינים אפילו?
לא, אני חושבת שהשחקנים חווים את זה לגמרי, הם גם הלכו ועשו תחקיר אחורה, זאת אומרת, הם הלכו לסבא ולסבתות, ופתאום נפתחו דיונים על איך השפה נשכחה, ולמה היא לא השתמרה, ואנחנו גם רואים, אתה יודע, בחיי היום-יום, פתאום אנחנו שומעים את כל האנשים שכן יש להם מבטא, ושכן אנחנו מדירים אותם, נגיד, כל החבר'ה מהעלייה האתיופית החדשה שעדיין יש להם, כל מיני אנשים שעדיין עוד אין להם את העברית הצברית הזאת, והם לגמרי במקום הזה של, של להבין שיש עוד קולות בשפה העברית שהם מתחפשים, אנחנו כל הזמן מתחפשים עם המבטא החדש הזה של הישראלי החדש. הם עשו מסע מאוד מעניין, אני חושבת שיחד עם כל המלווים שלהם והם סיני, היה שם באמת מסע עצמי לילדים הצעירים האלה, שאלמוג אומר שהם דור רביעי, ופתאום כמו הטנטל הזה שיש לנו בהצגה, כמו השד הזה שיש, להם, שיש לנו בהצגה, גם אצלם התעוררו שדים.
מעניין. נאמר שוב, אנה מן אל יהוד, בתיאטרון יפו הערב יש הצגה, בהמשך החודש גם יש הצגות נוספות. אני מודה לשניכם, מילנית סוויסה והדוקטור אלמוג בהר, תודה רבה לכם שהייתם איתנו הבוקר.
תודה גואל.
תודה לך.
אל הנושא הבא שלנו, בכאן חינוכית החלו בסוף השבוע בשידורים חוזרים של החופש האחרון, סדרת נוער מסוף שנות ה-80, באופן מפתיע, למרות שהיא כבר יותר מבת 30, היא זוכה שוב לשיח ברשתות. אנחנו נשמיע לכם כמה צלילים, אתם תזכרו מיד. במרכז הסדרה אתם זוכרים בני נוער שמעלים מופע מוסיקלי על חייהם, זו למעשה הייתה הסדרה שקדמה ללא כולל שירות, משחקים בה דן תורג'מן, ניר פרידמן, אורלי ויינרמן, שרית וינוגרד ורבים אחרים, ומי שכתב אותה הוא האורח הבא שלנו, שלום יאיר לפיד.
שלום, מה שלומך?
מצחיק אותך שזה ככה מקבל חזרה חיים 30 שנים אחרי?
זה נחמד בעיניי, אני לא יודע איך זה עומד במבחן הזמן, כי גם אני לא ראיתי את זה 30 שנה. אבל זה יפה בעיניי שיצירות שאתה חושב שהלכו לאיבוד חוזרות. יש לי גם ספרים, זה קרה לי בכל מיני דברים, אני יודע, כשקליינשטיין ואני הוצאנו בזמנו את צעיר לנצח, 4 שנים אף אחד לא שמע על השיר הזה, ואז קמנו יום אחד בבוקר והתברר שהוא הופך באיזושהי דרך שעד היום לא פענחנו שהוא חזר. אז יש דברים כאלה עם יצירות, למרות שטלוויזיה זה שונה, כי הטלוויזיה מאוד השתנתה, הקצב הקלימי שלה הוא אחר לגמרי.
כדאי שתציץ בזה, כי זה באמת מחזיק, גם אותי זה הפתיע.
כן?
צפיתי בכמה פרקים, ממש הופתעתי לראות מין משהו בנאורים הזה, כנראה שהוא תמיד זהה, בין אם הוא בסוף שנות ה-80 ובין אם הוא ב-2020. אתה לא מתגעגע נורא?
למה מהדברים? לנאורים?
לכתיבה. אבל בעיקר לכתיבה ולתרבות. מתי פעם אחרונה דיברת על תרבות בכלל?
האמת היא שזה עונג גדול ושימח אותי עצם הפנייה שלכם אליי. אני מדבר על תרבות בתוך הבית, כי אני חי במשפחה תרבותית. אמא הוציאה ספר השנה, לי בדיוק מסיימת ספר. אחותי הוציאה, שאצלך דיברה לא מעט על הקורונה, דוקטור מירב רוט, הוציאה ספר בשנה שעברה על עצם החוויית הקריאה והמשמעות שלה. אז אני חי חיים תרבותיים דרך המשפחה שלי, פחות את עצמי. אני לא מתגעגע לכתיבה בגלל שמה שאני עושה היום כל כך ממלא אותי וחשוב בעיניי. אבל מכל הדברים שוויתרתי עליהם בחיים הקודמים, כמובן שהכתיבה היא הדבר המרכזי.
צריך לומר, אתה יותר שנים היית כותב מאשר אתה פוליטיקאי, נכון?
בטח.
אני עושה חישוב, נכון?
בטח, אני כתבתי יותר מ-30 שנה. אני התחלתי לכתוב, תראה, אני גם, זה יותר מזה, אני אבא היה נוהג לומר שיש לי דם כחול, אבל של דיו, לא של הצולה. כי אני נכד של שני עיתונאים. סבא בלה היה עורך של עיתון יהודי בסוביטיצה, והסבא דודי היה עיתונאי יותר חשוב, הוא היה הכתב הראשון בידיעות אחרונות, אחר כך הוא היה אחד משבעת המייסדים של מעריב, ואבא הכיר את אמא בארכיון מעריב. זאת אומרת, כל חיי נסובו סביב מילים. בבר מצווה שלי, כשכל הילדים קיבלו אופניים או כדורגל, אני קיבלתי מכונת כתיבה. זה לא דימוי, זה באמת מה שקיבלתי מתנה, וזה מה שרציתי, וזה זה שימח אותי מאוד. אני חושב שזה היה מכונת הרמס בייבי, אם אנחנו כבר נוסטלגים. אתה זוכר אותן?
בוודאי.
כן, זה כמו מקלדת, אבל עם סאונד יותר נעים.
בכלל נדמה לך שיש משהו שאתה יכול לעשות או שתוכל לעשות בחיים הפוליטיים, ולא נדבר פוליטיקה בשיחה הזו, אבל משהו שיהיה לו אימפקט כמו הכתיבה שלך, כמו השירים שכתבת, אתה יודע מה, כמו גרה בשנקין.
כן, תראה, אני לפעמים, אי אפשר לא להתעכב על זה, לפעמים כי הפוליטיקה עוסקת בכאן ובעכשיו רוב הזמן, והכתיבה אמורה להיות נצחית, למרות שהעיתונות היא לא נצחית. גם לא העיתונות הטובה. אבל בסוף אתה, אם אתה תחשוב על זה, זה זוויות שונות של עיצוב תודעה, של לספר סיפור. במקרה הישראלי שבו הכל חדש, אתה יודע, השפה היא מישהו, זה כמו סצנה מהרי פוטר שהולכים ונופחים אבק מעל שפה שקפאה 3,000 שנה ומחזירים אותה לחיים, וכל אחד מרגיש שהכישוף הזה גם יש לו חלק בו. אז מבחינה זאת, היכולת לספר את הסיפור הישראלי היא אותה, היא באה מאותו מקום גם בחיים הפוליטיים וגם בכתיבה. וכמו שבכתיבה רוב הזמן אתה לא הולך עם הנצח בכיס, גם בפוליטיקה רוב הזמן אתה מתעסק בשטויות, אבל אתה מזכיר לעצמך מדי פעם שאנחנו פה בשביל הדברים החשובים.
אבל אם אני חושב, אבל אם אני חושב על יצירות אחרות כמו שלך, אם אני חושב אפילו על שיר אהובת הספן, אתה נמצא במציאות של אנשים שלא יודעים מי זה ז'ורז' אמדו. אז אתה לא עוצר ואומר למה אני תורח בכלל?
לא, כי ככה בונים תרבות, בזה שאתה מציג לאנשים דברים שהם לא הכירו. תראה, אתה יודע מה, הדוגמה שאתה נותן היא מובהקת. זה, אני, יש לי דקה לסיפור קצר מאוד, נכון?
בוודאי יותר מזה.
כשרמי הביא לי את שיר אהובת הספן, את הלחן, זה שיר שקודם היה לחן ורק אחר כך נכתבו המילים, וזה נכתב, זה שיר יווני. עם בוזוקי גם בעיבוד, היה בוזוקי בעיבוד המקורי, ואני שהקשבתי לזה בבית בקלטת, אבל אני לא הכרתי מוזיקה יוונית בכלל. בבית של ההורים שלי לא שמעו מוזיקה יוונית, היא לא הייתה חזקה כמו שהיום, וחשבתי בטעות שזה נשמע לי כזה לטיני או דרום אמריקאי, וכתבתי את המילים מתוך ים המוות של ארמדו. ואחרי זה השיר יצא וצלצל לי רוני סומק ששנינו מכירים, ואמר לי, זה שיר מאוד מאוד מוזר. אמרתי לו, למה זה שיר מוזר? אמר מפני שזה לחן יווני עם עיבוד של בוזוקי ושיר שמדבר על ברזיל, זה פשוט לא מתחבר. וצלצלתי בבעתה לרמי, אמרתי, רמי, עשינו צחוק מעצמנו, השיר הוא יווני, לא ידעתי, והמוזיקה, המילים הם על הברזיל. אנחנו צריכים למשוך את הדי-ג'י עם חזרה מהרדיו, אני אתקן מה, הוריד את המד או משהו, נעשה בשביל שלא יצחקו מאיתנו. אז רמי אמר לי, יש קצת בעיה. אמרתי לו, מה הבעיה? הוא אמר, זה מקום ראשון במצעד. אז נאלצנו להשאיר את הטעות ולהנציח אותה. אז רפרנס תרבותי זה דבר שלוקח לו במילא זמן להיבנות, אם לענות על השאלה שלך, וכולנו יש לנו תפקיד בזה, כדי שבסוף אנשים יבינו שבניגוד לעמדתה של שרת התרבות הקודמת, צ'כוב כתב על הפריפריה יותר מרוב האנשים.
ומשחק אליו אתה מתגעגע?
לא, כי לא באמת שיחקתי, זה אגדה. אני עשיתי תפקידי אורח בשני סרטים, בעיניי שיחקתי רע מאוד.
אני עוד זוכר אותך יושב על הספה שם בסרט של עירית לינור ואיתן פוקס.
נכון, נכון. ששם, זו דוגמה קלאסית, בשני הסרטים זה חברים שביקשו ממני טובה שאני אבוא ועשה הופעת אורח. עירית ביקשה שאני הופיע בשירת הסירנה, ואז כמובן מיד רבה עם גל אוחובסקי ואיתן פוקס, השירה אותי שם ונעלמה לענייניה, ולפני זה ינקול גולדווסר ביקש שאני אעשה תפקיד קטן במעבר לים, אבל לא באמת שיחקתי. זה כזה, אתה יודע, יש איזה פתיחות כשאתה צעיר, שכל דבר אתה מוכן לנסות לפחות פעם פעמיים, אבל זה לא, 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 ראיתי סביבי שחקנים באמת מוכשרים, והבנתי, אני, יש לי אחיינית עכשיו שמשחקת בגשר, נטרות, אז אני רואה איך נראה כישרון משחק אמיתי, אז אני לא שם.
פעם השתמשו בתרבות שיצרת נגדך, אמרו לך, אתה השחקן של, אתה הפזמונאי של?
בטח. בטח, תראה, הנשק הפוליטי הוא על אגב הקטנה. ואנחנו חיים במדינה שבה אתה אמור להיות כל הזמן חמור סבר, ואני מסרב. אני נהנה עכשיו מהשיחה שלנו, כי אני חושב שתרבות היא חלק מהחיים, והיא צריכה להיות חלק מהחיים, ואני חושב שאנחנו מספרים את הסיפור בעודנו חיים איתו. אבל כל פעם שרוצים להליג ולהקטין, אז אומרים, כן, מה הוא עשה בחיים כתב. ואני על זה עונה להם ש... עשרת הדיברות זה 176 מילים כתובות ששינו את העולם יותר מכל התותחים והספינות ביחד. אז כן, יש תמיד ניסיונות להתיח את זה בי, אבל היות ואני גאה בעברי ולא מתבייש בו, אז זה תמיד וכאילו בא וחולף ולא באמת מעניין.
ואם אני בוחר את כל סוגי הכתיבה, אם עכשיו אנחנו, התירוץ שלנו זה באמת הסדרה שעלתה בכאן חינוכית, חזרה לחיים בכאן חינוכית, או הפזמונאות, או הספרות, אפילו מחזאות, איפה באמת היה הלב שלך?
תראה, הסוג הכתיבה שאני הכי אוהב הוא הסוג הכתיבה שהייתי הכי פחות מוכשר לו, וזה השירה. אני נורא רציתי להיות משורר, אני ב... כשהייתי בצבא וכתבתי בפסבדונים, אז חתמתי חותם י' ברמן מתוך ההרצה לג'ון ברמן, שזה ממשוררי הדור האבוד. והבעיה הייתה שקראתי את ברמן והבנתי איך נראה, איך כותב משורר גדול, והבנתי שאני לא אהיה משורר גדול. אז אני חי דרך משוררים שאני מעריץ ואוהב, כמו סומק, כמו עמיחי, כמו לאה גולדברג. ואני, הדבר הגדול שאני כתבתי היה זיכרונות אחרי מותי. היה הסיפור של אבא שלי, שהוא גם סיפורה של המדינה. זה היה המקום שבו כל מה שלמדתי על כתיבה והיכולת, אתה יודע, כתיבה היא היכולת לעצב קול, התכנס לתוך ספר אחד. אולי, אני לא חשבתי על זה כך אז, אבל אולי יכולתי ללכת לפוליטיקה מתוך תחושה שכבר כתבתי את הספר הכי טוב שאני אכתוב.
אתה יודע, אתה מזכיר את אביך גם ביצירה הספרותית שעשית, אנחנו משוחחים, שוחחנו כמה פעמים עם אחותך, הפסיכולוגית גם היא מדברת על אביך, הוא באמת טבוע בכם בצורה חזקה כל כך?
כן, מפני שלאבא הייתה תכונה של מהגרים. מהגרים לא לוקחים שום דבר כמובן מאליו. הוא בחן את העולם כל בוקר מחדש בסבלנות וגם בתאוות חיים גדולה. הוא היה רעבתן. הכל, אוכל, צבעים, צורות, אומנות, תרבות, ובעיקר את ילדיו שהיה מהאבות האלה של לשים את הילדים שלהם מרוב אהבה. אבל הוא גרם לכולנו כל הזמן לקום בבוקר ולהסתכל על העולם מחדש. זה מין תכונה כזאת שאני מקווה שהוא הוריש לנו, לא יודע אם במלואה, אבל הוריש לנו. אז בכל פעם שאנחנו נדרשים להסתכל על העולם, ופסיכולוגים, סופרים ופוליטיקאים, זה מה שהם עושים, מנסים להסתכל על העולם ולראות אם יש בו משהו חדש, אז אנחנו שומעים אותו יושב וצוחק בסוף המנהרה. אז כן, הוא נוכח מאוד בחיינו, גם אמא, תראה, אבא היה נוהג לומר לכולנו שבסוף נהיה כוכבית ליד השם של שולמית לפיד, ויכול להיות שהוא צודק, כי בסוף היא זו שכתבה את גאוני וכחרס הנשבר, אז אני כפוליטיקאי אהיה כוכבית ליד השם שלה וגאה בזה מאוד.
ובוודאי את אחת מהבלשיות הגדולות של
ליזי בדיחי, שחזרה שנה לחיים. תחשוב על זה שאמא בגיל 86 כותבת רב מחר כזה, רומן מפתח ספרותי בלשי מקסים, זה כיף גדול.
וגם איתה כמובן היה לנו הזכות לארח אותה בתוכנית שלנו. אתה יודע, יאיר, אנחנו אתמול
בתוכנית... נהלך בסוף לארוחת שישי.
תראה, השלמת לי סדרה עכשיו, אז זהו, אז אני כבר שם.
כשיצא שבתחילת השנה ללי הספר החדש, גם אותה נשלח.
אז אני אסגור את הסדרה. אתמול בתוכנית אנחנו שוחחנו אפרופו תחילת שנת הלימודים, ודיברנו על כמה שעות תרבות ואומנות כל תלמיד לומד במהלך השנים. אני לא יודע אם אתה יודע את הנתון, אנחנו, הלסת נפלה לנו כאשר הגענו בסוף, 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 אל המספר האחד. 70 שעות תרבות ואומנות לאורך כל שנות הלימודים, לאורך כל ה-12 שנים. שש שעות שנתיות של תרבות ואומנות. עכשיו מה? רציתי לתת לך את זה כמתנה, כדי שתגיד לי את דעתך, וכדי שתגיד לי שזה נורא, כי כל בר דעת יגיד שזה נורא. אבל אחר כך תפסתי את עצמי ואמרתי,
לא,
רגע.
לא, אני תפקידי לעשות משהו בעניין.
לא רק זה, אלא גם כשהוא היה שר אוצר, זה לא שהוא שפך מיליארדים על משרד התרבות.
כן, תראה, אין כי העליתי תקציב משרד התרבות, אבל לא מספיק. אני, היה לי המזל הרע להיות שר אוצר בתקופה של משבר כלכלי חמור, ועסקתי בעיקר בלהוציא אותנו מהמשבר, והצלחתי ואני גאה בזה, אבל זה אומר שלא מספיק, לא לכל דבר נכנסנו. אבל מה שאתה אומר, אני לא, שאלת קודם על הסיבה בכלל להיות לפוליטיקה, בפוליטיקה זו הסיבה, מפני שבפוליטיקה אתה יכול להשפיע על זה, וזה מספר מספיק שומט לסת בשביל שישאר לי בזיכרון, ואפילו לא צריך לחכות לעמדת ההשפעה הבאה, גם מתוך האופוזיציה, יש לי נציגים בוועדת הכספים, בוועדות אחרות, אני אלך להסתכל על זה ולטפל בזה, כי זה נורא, בסוף, תראה, מדינת ישראל כל כך השקיעה את עצמה בשנים האחרונות, בצדק מסוים, בלהגיד, אנחנו אומת הסטארט-אפ, והכל צריך להיות מכוון על 5 יחידות מתמטיקה, ואחר כך כולם צריכים להיות מהנדסים מחשבים, וזה בסדר, ואנחנו צריכים, כי ההצלחה הכלכלית היא חשובה, אבל אנחנו גם צריכים שיהיה לנו בשביל מה לחיות, לא רק שיהיה לנו כסף לחיות. זה כמו הסיפור המפורסם על העיקר היפני. אז כן, אני אכנס לזה, זה מספר נורא, ואסור שזה יישאר כך.
מי שנתנה עבורנו את הנתונים ואיתה שוחחנו, הדוקטור סיגל נאור פרלמן, היא עובדת בעמותת דרך הרוח, היא אמרה משפט שמעניין אותי לדעת אם אתה מסכים איתו. היא אמרה, מישהו למעלה רוצה אותנו מטומטמים.
אני חושב שהיא מחמיאה למישהו למעלה בזה שהיא חושבת שזה תהליכים עד כך מתוכננים. הרי לרצות אותנו מטומטמים, שזה זה הדהוד של כל ספרות דיסטופית, דיסטופית, זה אומר שיש איזו יכולת לתכנן מהלכים ארוכים, היסטוריים, שמעבירים את ישראל מן החוכמה שהפינה אותה בימים שבהם סוגרים את הרחוב של אחד העם כי הוא חושב עכשיו, לתפשוט הנוכחית. לא, זה הידרדרות מתוך זלזול ומתוך אי-הבנה של הערך של תרבות בחיי אומה. בטח האומה הזו, אנחנו קוראים לנו עם הספר, לא עם הספירה או המספר. אז שוב צריך להיכנס לזה, והחלטנו מראש, אתה ואני, שלא נדבר פוליטיקה בשיחה הזאת, אז אני חוסך ממך את ההרצאה, למה חלק ממה שתרצה מהשלטון הבא, זה שהוא יהיה תרבותי במהותו, כי אז הוא יהיה גם תרבותי בהתנהגותו ובסולם העדיפויות שלו.
מילה לסיום, זיכרון אחד שלך מהחופש האחרון, מהסדרה?
תראה, אני חושב על זה, אני הייתי שם בתור המבוגר, עשינו סדנה, זה היה חבר'ה צעירים ועשינו סדנה איתם, ומתוך הסדנה הם סיפרו את הסיפורים שלהם, ואז אני הייתי יושב וכותב את זה בתור תסריט, כי אז אני הייתי הקשיש, עכשיו זה לדעתי 88, אני יליד 63, אז אני בן 25. אני תינוק שמסתובב שם ואומר, רק ואומר להם, אנחנו הזקנים מנסים להבין אתכם הצעירים. אז אני הדבר שאני זוכר, זה אני זוכר בחיבה כמה נהניתי לבלות עם הצעירים, וזה משעשע אותי כי לא הבנתי שאני הצעירים. אז אבל זה הייתה חרה נהדרת עם חבר'ה מוכשרים להפליא. אתה יודע, יש גם, כולנו ידענו ששרית וינגורד הולכת להיות כוכבת גדולה, יש דברים כאלה, וגם האחרים היו מוכשרים, הייתה שם טרגדיה גדולה, בחור בשם דני גומז, אחד השחקנים, אחר כך עבר תאונת דרכים קשה, אבל זה היה חבורה מופלאה של אנשים צעירים ונלהבי עיניים, וזה היה כיף גדול. זהו, זה הזיכרון הראשוני שלי.
שב לך במהלך סוף השבוע וצפה בפרקים, הם מחזיקים, אתה תשמח על כך.
הם מחזיקים, זה שמח אותי מאוד לשמוע.
יאיר לפיד לעונג, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.